דף מ"ו עמוד ב', לערך שליש ראשון של העמוד, רבי יעקב ורב זריקה אמרו. אומרת הגמרא, רבי יעקב ורב זריקה אמרו, הלכה כרבי עקיבא מחברו, והלכה כרבי יופי מחבריו, והלכה כרבי מחברו. זאת אומרת שכשיש לנו מחלוקת בשף, והמחלוקת הזאת היא ושיטת רבי עקיבא מול יחיד, הלכה כרבי עקיבא. רבי מול יחיד, הלכה כרבי. רבי יופי אפילו מול רבים, הלכה כרבי יופי. אומרת על זה הגמרא, כלשון הזה, בדיוק בו, שואלת הגמרא ראשית למה היא הלכתה, דהיינו, האם באמת כשאמרנו את ההלכה, זאת אומרת שבכל מקום סתמנו לסמוך ולהורות הלכה, שכך צריך לנהוג למעשה, או שמה באנו ואמרנו מסברה, צריך לומר שבדרך כלל זה יהיה הדין, אבל למעשה כל דין ודין טעון בדיקה בפני עצמו, אי אפשר לסמוך על זה בתור כלל. אומרת הגמרא, רב אסי אמר הלכה. רב אסי באמת בא ואומר, כך היא ההלכה, וככה אנחנו ננהג בכל מקום שנמצא רבי עקיבא כיחיד, הלכה כמותו. רבי יוסי מול רבים, הלכה כמותו. רבי מול יחיד, הלכה כמותו. לעומת זה, רב חייא בר אבא אמר, מתאים. זה לא הלכה ממש, אלא אנחנו נוטים להורות את ההלכה כך. זאת אומרת, שאם יבוא בן אדם לשאול אותנו מה לעשות, אז אנחנו נאמר לו, אם זה מול רבי עקיבא, הלכה כרבי עקיבא, רבי, רבי יוסי מול רבים, הלכה כ... אבל לדרוש ברבים אנחנו לא דורשים כזה דבר. ורב יופי ברבי חנינה אמר נראין, דהיינו. אנחנו לא מורים את זה, ואם יבוא לשאול אותנו אדם אנחנו גם לא נאמר לו כך, אבל אם יבוא בן אדם ויאמר לו נהגתי כמו רבי עקיבא, נהגתי כמו רבי, או כרב יופי מחבריו, אנחנו מקבלים את הדברים ואנחנו משאירים את הדבר במקומו. מסיים את הגמרא כלשון הזה בדיוק על אותו משקל, הלכה מתין נראין, נאמר גם בכלל הבא, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יוחנן, כל מקום שתמצא מחלוקת של רב מאיר ורב יהודה, הלכה כרבי יהודה. כל מקום שתמצא מחלוקת רב יהודה ורב יופי, הלכה כרבי יופי. ואין צריך לומר רב מאיר ורב יופי הלכה כרבי יופי, למה? השתה במקום רב יהודה דברי רב מאיר ליטה, והרי דברי רב יהודה במקום רב יופי ליטה, אז במקום רב יופי מבעיה, ודאי שרב מאיר ורב יופי הלכה כרב יופי. זה מה שכתוב. אמר רב אסי אף אני לומד, רב יופי ורבי שמעון הלכה כרבי יופי. ואמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, רב יהודה ורבי שמעון הלכה כרב יהודה. אם ככה, השתה כשר רב שמעון במקום רב יהודה ליטה, אז רבי שמעון במקום רב יופי מבעיה, ולכן הכלל, אותו כלל, נמצא. שלמדנו רבי עקיבא הלכה כמותו מחברו, כמובן שזה התחלק להלכה מתין ונראין, רבי יופי כנגד חבריו, רבי כנגד חברו, רב מאיר ורב יהודה הלכה כרב יהודה, רב יהודה ורב יופי הלכה כרב יופי, רב מאיר ורבי יופי הלכה כרבי יופי, רבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, ולכן רבי שמעון ורבי יופי הלכה כרבי יופי. מה? איבא אלו, רב מאיר ורבי שמעון מאי. רב מאיר מול רבי יהודה אני יודע. רבי שמעון מול רבי יהודה אני יודע. אבל מה יקרה כאשר יש לי את רב מאיר מול רבי שמעון? הגמרא מסיימת בתיקו, הגמרא לא פושטת את הבעיה. אמר רב משרשיה, לתנאו להני כללי, אומר רב משרשיה, אין את הכללים, לא מקובל עליי. אומרת הגמרא, מינה לרב משרשיה, מאיפה רב משרשיה אומר שבאמת הכללים הם לא נכונים? איפה הוא מצא מקום שנפגשנו בהלכה, כאשר יש לך רב יהודה מול רב מאיר, רב יהודה מול רב שמעון, רבי שמעון מול רבי יופי, איפה הוא מצא כזה מקרה ששם אנחנו רואים שהכללים לא עובדים? אומרת הגמרא, אילא אם המעד אתנן, אם תרצה לבוא ולומר מהמשנה שלנו. רבי שמעון אומר, המשנה עצמה במהי, למה הדבר דומה? למדנו במשנה שאם יש לנו שלושה ששבתו בשמונה אמות, ארבע לאלף, ארבע לבית, וג' נמצא שניים באלף, שניים בבית. אז הדין הוא שאם הם עשו ביניהם ירצו לאכול, אז א' וב' לא יכולים, אבל א' וב' מצטרפים עם ג', כי ג' יש לו חלק גם בתוך א', גם בתוך ב'. ואז זה עזרה המשנה, משל למה הדבר דומה בשם רבי שמעון, לג' חצרות הפתוחות זו לזו, ואותם חצרות גם יש להם פתח נפרד לרשות הרבים, ערבו שתיים החיצונות עם האמצעית, היא, האמצעית, מותרת עמהן, והן, הקיצוניות, מותרות עמה. אבל שתיים החצוניות זו עם זו, אסורות זו עם זו. ועל זה מבואר בברייתא, שחכמים אומרים ששלושתן אסורות. ואמר רב חמא בר גוריא, אמר רב הלכה כרבי שמעון. ומן פליג עלי, מי זה שחולק על רבי שמעון? כי הרי בברייתא אמרנו שחכמים אומרים ששלושתן אסורות זו בזו. מי זה הבר פלוקטא? אומרת הגמרא, והבר פלוקטא, רבי יהודה. ואמר רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, אלא לב שמאמינה, לתנאי ולעני כללי. זאת אומרת, הנחת עבודה שלנו היא בזה שאנחנו תולים ואומרים שהחכמים שמבואר בברייתא זה דעת רבי יהודה. ורשי באמת מתקשה, מי אומר שזה רבי יהודה? אז רשי אומר, פירוש אחד, כי סתם כשמצאנו מחלוקת, רבי שמעון, הבר פלוקטה שלו היה רבי יהודה. אז כנראה החכמים זה רבי יהודה. הנה מי אומר רשי, כי הרי לפני זה נאמר במשנה דין בשם רבי יהודה. אז כנראה שבזה רבי שמעון חולק, ורבי יהודה הוא השיטה שכנגדו. כך שלא יהיה, אנחנו נסרקים ואומרים שהלכה היא כרבי שמעון. ומעיד אחרי הכלל אומר, רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. מסקנה, אין את הכללים האלה, אומר רב משרשיה. אומרת הגמרא, ומה קושיה? דיל מהי חד איתמר איתמר, יחד לא איתמר, לא איתמר. אפשר לבוא ולומר, איפה שנאמר לנו במפורש, הלכה כרבי שמעון, אז הלכה כרבי שמעון. איפה שלא נאמר הלכה, ויש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אז אנחנו בכוח הכלל אומרים הלכה כרבי יהודה. וזוהי קושיית הגמרא. על מה אתה מתבסס ואומר? אתה בא בתור הנחה פשוטה, שהכללים אינם קיימים, הכלל קיים, רק יש יוצא מן הכלל כשאומרים לי מפורש לא ככה. אומרת הגמרא בסדר, אלא מהו. ננסה להביא ראיה שרב משרשיא סובר ליתא לאנו כללי מהמשנה הבאה. דתנן. אנחנו מסבירים ביחס לגמרא שלנו. פירוט מלא בעזרת השם במקומו. דתנן. המקור דף ממתת. עיר של יחיד ונעפית של רבים. מערבים את כולה. עיר של יחיד, לומד רשי בדף נונטט, וקצת מובא אצלנו ברשי בממזיין עמוד א' למעלה, מדובר על עיר זבותי שאין בה 60 ריבו. אין לה שם גם מקום שהוא רחב 16 אמה. אז אנחנו מכנים את העיר כעיר של יחיד, כי בהגדרות שבת זה כמו ירשות היחיד. ונעפית של רבים. התפתחה העיר לכיוון התושבים או השווקים. 16 אמה אין בעיר, אבל היום מסתובבים פה 60 ריבו אנשים, מערבים את כולה בשלב שהיא עדיין של יחיד, כי אנחנו נלמד. עיר שיש בה 60 ריבו, אי אפשר לעשות עירובי חצור, אי אפשר לעשות אותה כחצר אחת, עוד יבואר. מה קורה באופן שהיא עדיין של יחיד? אנחנו באים ואומרים שאפשר לבוא ולהקיף אותה בעירוב. דהיינו, עושים לה שיתופי מבואות, ולא צריך לעשות לחי או קורה, אלא מטלטל בקולה כמו שהיא. מה קורה אבל אם זה עיר של רבים ונעפית של יחיד? כגון, נתמעטו שושביה, התבטלו שווקיה, אין מערבים את כולה. למה? הרי לכאורה זה עיר של יחיד. אבל אנחנו חוששים שהיא תחזור לקדמותה, ויתאו לחשוב שכמו שקודם אפשר לעשות עירוב, גם עכשיו, לכן באנו ואמרנו, אין מערבים את כולה. אבל... אלא אם כן עושה חוץ לקיר חדשה שביהודה, שיש בה 50 דיורים, דברי רבי יהודה. אם תעשה היכר, אז תוכל לערב אותה איך. אם תיקח עיר בתוך העיר, מה זה? היה עיר ששמה חדשה, שהיא הייתה בנחלת יהודה. והעיר הזאת ששמה חדשה, היא הייתה מונה 50 בתים. אז אם תיקח בתוך העיר שהיום היא נעשית של רבים, ותשאיר שטח השווה ל-50 בתים, ובשטח הזה תעשה עירוב לעצמו, יש כאן ניכר הדבר, וממילא יתעניינו למה זה נעשה, וידעו שלא לבוא לידי מכשול, ואז גם בעיר כזאת, שהייתה מרובה של רבים, והתמעטה מקיפים. רבי שמעון אומר, לא צריך להשאיר 50 בתים, 50 דיורים מדויק, אלא אם יש לך 3 חצרות, ובכל חצר יש מינימום 2 בתים, ואתה משאיר את זה מחוץ לעירוב, זה מספיק היכר. וזה הגדרה של מינימום, עיר. עיר או מבוי, נכון, זה יותר ממבוי הרי, כי מבוי היה מספיק 2 חצרות. ועל זה אנחנו רואים מה שנוגע אלינו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. והכלל אומר, כשיש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. ואמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון. ומן פליג על רבי שמעון, רבי יהודה. ואמרת, רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. בהכרח שלית, לאן הוא כללי. ולכן אני פוסק כמו רבי שמעון, נגד שיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא שוב, ומה היא קושיה? זה לא ראיה. דילמה, הכנה מאיחד איתמר איתמר. איחד לא איתמר, לא איתמר. הכלל הוא נכון. כשאומרים לך שהמקרה הזה שונה, אז זה לא נמצא בתוך החשבון. הרצפה פה במקום שואל באמת. אז מה הוספת? אני הבנתי, את הפרציב כבר למדנו. איפה יש תופפת? מה הפל כדעתך של המקשן בכלל? אבל לא היה לנו אבא מלהגיד שזה לא רבי יהודה. אם היה לנו כזה אבא מן, אתה צודק. אז באמת הרצפה בא ואומר שיכול להיות שזה נאמר בשני בתי מדרש שונים. בית מדרש אחד הביא ראיה נגד הכלל, כמו רב משרשיה. משנה אחת, ומביא משנה אחרת. תירוץ שני הוא אומר, הייתי אומר, שאולי אם יש רק מקרה אחד, אז אני אומר, אחד יתמר, יתמר, אחד לא יתמר, לא יתמר. אבל אולי במקום שאתה רואה שזה כף מנחה, פוסקים כמו רבי שמעון, אז אולי זה שובר את הכלל? לא. אחד יתמר, יתמר, אחד לא יתמר, לא יתמר. אומר את הגמרא אל המאה. אנחנו הרי מחפשים לדעת מאיפה רב משרשיה לקח את ההיגיון שלו, שהוא אומר, שליטה לעני כללי. אומר את הגמרא, אולי מהמקור הזה דתנן. אנחנו יודעים שמדי רבנן, כל חצר שיש בה כמה דיירים, חייבים לעשות עירובי חצרות. ואם אחד לא ישתתף, אז אי אפשר לטלטל בחצר. תקנה דה רבנן. לא יודע. מה, אתה יכול להכריח אותי לעשות איתך עירוב? לא מתאים. אנחנו שכנים כבר כמה שנים, ושכנים כמה שנים מסתובבים כבר לא מדברים. אז מה פתאום שאני אסכים לעשות איתך עירוב? מה? זה כן. למה? לך לבית משפט, תראה אם הם יסכימו. איך שלא, זה תהליך ארוך. באותה שבת, לפני שהוא בא איתו לבית משפט, המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. אבל כאן זה לא היה מסכסוך, אלא כאן הוא עזב את הבית, ואותו שבת הוא יצא מחוץ לעיר. למעשה, עירובי חצרות הוא לא עשה. אומרת המשנה, אחד נוכרי ואחד ישראל, אוסר לבני חצרות דברי רבי מאיר. אי אפשר לטלטל בחצר. למה? כי יש שכן שלא השתתף בעירוב. רב יהודה אומר, אינו אוסר. כן? כי גם גוי, מה הבעיה? הבעיה היא שיש פה דייר, ויש פה שני דיירים בחצר. שני דיירים בחצר זה כבר לא חצר אחת, יבואו לטעות בין רשות היחיד לרשות הרבים, אי אפשר לטלטל. בעל זה... זה בתנאי שא' הוא לא עושה לכל חצרות העיר? יעשה לבניין שלו. הוא לא עושה לעיר שלו. ופה אנחנו צריכים לומר שיסכימו השכנים. כי אם הם לא יסכימו, זה לא יעבור. יכול לקרוא, לא קורה, אבל יכול לקרוא גם בארץ. אם יש גוי. רבי יהודה אומר, אינו עופר. רבי יהודה אומר, שכן שיצא מהבית וגר מחוץ לעיר בשבת, אז הוא לא גר בחצר. אז הדירה הזאת היא מרוקנת דיורים. יש פה בית שהבית הזה לא דרים בו. ודאי, בית שלא דרים בו לא עופר. אבל בשבת הוא לא נמצא. רבי יוסי אומר, נוכרי עופר, ישראל אינו עופר. למה?
מפני שאין דרך ישראל לבוא בשבת. ועל זה באמת רבי יוסי ואומר, יש לחלק בין יהודי לגוי. גוי יכול להופיע בשבת, אתה לא יכול להגיד שהמקום מחופר דיורים. יהודי שלא יופיע בשבת, המקום מחופר דיורים. אין צורך בעירוב חצרות, אבל אני רוצה לטלטל בחצר. ואם הוא לא שייך לחצר אחת, עם בית אחד, אני לא יכול לטלטל. יש כלל, רבנן באו ואמורים, יש לך שני בתים שפתוחים בחצר אחת, אי אפשר לטלטל בחצר. עכשיו, מה זה משנה מי גר בבית? באותו רגע שגר שם גוי, והוא לא מוכן להשתתף איתי, להפוך את זה לחצר אחת של בית אחד, אז אני לא יכול לטלטל בחצר. שום דבר, אני לא צריך אותו, זה לא דיני ישראל. מה? מה פושקלה איתה? אבל יש לו בית פה. מה סיבת הגזרה? שמה? שאני גר בבית שלי, שזה רשות היחיד, ואני יוצא לחצר שהיא רשות הרבים, ואני אחשוב שמותר לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. נו, מה זה משנה מי השכן שלי? זה חצר של רבים, בית של יחיד, הגזרה זה רבנן קיימת. הגוי, אותי לא מעניין הגוי, אותי מעניין שהיהודי... מה פה? אני לא מבין את השאלה. אם אני רוצה למטוע עץ בחצר, אני צריך לשאול ממנו רשות? זאת אומרת שזה חצר משותפת? לחצר משותפת אי אפשר לצאת בשבת. מה זה קשור? מי הבעל הבית שם? שהוא לטלטל, כמובן. אבל הסיבה היא לא הנאה. לא, אבל לא, התשובה היא לא, כיוון שאנחנו לא צריכים את הגוי. הגוי לא צריך שהוא יהיה שותף בדיני ישראל. לא, יש פה בעיה, יש פה כן, אבל יש פה בעיה טכנית. במקום שיש חצר שהיא לא שייכת ליחיד, אסור לטלטל, נקודה. לא קשור גוי יהודי. חצר של רבים אסור לטלטל, זה בסדר? רגע, נעזוב את הגוי, לא גוי. חצר של רבים אסור לטלטל, זה ברור. חצר של יחיד מותר לטלטל, גם זה ברור. איך אני לוקח חצר של רבים ועושה אותה של יחיד? מה זה עירוב? לוקח מכל אחד משהו, ואנחנו משתתפים בבית אחד. עכשיו, מה זה משנה עם השכן שלי? הוא יהודי שומר תורה ומצוות, יהודי שאינו שומר תורה ומצוות או גוי. א', אני, זה תקופה של בחירות כבר, זה נשמע גזענות, אבל בוא נוריד את זה. נשחק. עכשיו, תשמע, הביאור הוא מאוד פשוט. הביאור הוא מאוד פשוט. אנחנו מסתכלים על זה כפרשת עירוב. תוריד את הפרשה של עירוב. אני, רבנן לא אמרו לך שאתה חייב לערב. רבנן אמרו דבר אחד, כשזה חצר של שניים אסור לטלטל. עכשיו אני בלי קשר לרבנן, חשבתי מה אני יכול לעשות על מנת שזה לא יהיה חצר של רבים. הפתרון היה לעשות את הכל לבית אחד. אין שום קשר לרבנן. עכשיו איפה הבעיה? עזוב, תוריד את השם גוי. יהודי שלא נמצא בבית בשבת כי הוא נמצא אצל השכן שלו במבוי ליד. לפי רבי יוסי יכול לחזור, לא יועיל. רק אם הוא בעיר אחרת. ועל זה בהגמרא, טוב, הפרינציפ מובן, הרבה לא נוכל לשנות. כן? ודאי? אולי יהיה לך בעיה שלא תחול להם, אבל פה זה צורך. משהו אחר. זה בגלל, למה אני יכול להיכנס אצלו בבית? רבי שמעון אומר, אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותו העיר, אינו עופר, שכבר הפיח דעתו. מה זה אפילו אצל ביתו, למה לא אצל הבן שלו? הבן שלו לא גר בעיר. אני הייתי אומר אחרת, אבל לא ניכנס עכשיו. אפילו שהחתן בבית, הוא לא יחזור, שכבר הפיח דעתו, הוא כבר לא יחזור הביתה. אז אין פה דיורים. ואמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון, ומן פליג עלי פה בברייתא? רב יהודה. ואמרת רבי יהודה רבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. יכולנו להגיד יותר מזה, יש פה גם את רבי יוסי, ורבי יוסי מול רבי יהודה ומול רבי שמעון הלכה כרבי יוסי. אז הנה אתה רואה שאין את הכללים. אומרת הכמר מקי קושי, הדיל מה החלמי, איך עדי יתמר, איתמר, איך עדי לא יתמר, לא יתמר, אין מפה ראייה, אלא, מעד אתנן. וזהו שאמרו, אנחנו יודעים שאדם שבא בדרך, רוצה לעשות עירובי תחומים, רשאי לעמוד במקום לשבות בו בין השמשות, והוא קנה עירוב. וזהו שאמרו, אני, שאין לו כיכר, אין לו שני סעודות מיותרות, מערב ברגליו. רבי מאיר אומר, אנו אין לנו, אלא אני. רק אני יכול לערב ברגליים. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד עשיר. אלא מה? לא אמרו מערבים בפת, אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו. אבל זה לא שאמרנו שעירוב ברגליים הוא פחות טוב. עירוב ברגליים זה אידיאלי. הוא קנה שביטה במקום. רק נתנו כולה למי שיש לו אפשרות, אז הוא יכול למנות שליח על הדבר. ומתני לרבחי הברבשי לחי הברב כמי דרב. ואת הדין הזה, שנה הרבה של חיה, הבן של רב, לפני אבא רב, ואמר ככה, אחד אני ואחד עשיר, ואמר לי רב, ואז אומר לו, רב, סיים בנמי תוסיף ותאמר, הלכה כרבי יהודה, ועל פניו תרתי למה לי, ואמרת רב מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. זאת אומרת שאם אני צריך לפרץ ולומר הלכה כרבי יהודה, אז אין את הכלל. אומרת הגמרא, אתה צודק. ומאי קושיא? דילמא רב, לך ללעני כללי. מי אמר את הכללים? רבי יוחנן. רב באמת חולק. אז זה כבר ברור לנו שרב חולק על הכללים. ורב משרשיא בא ואומר, ליתא לעני כללי על פניו מול רבי יוחנן. אומרת הגמרא, זה לא עוזר לי. כי רבי יוחנן כן סובר, ורב לא סובר. אומרת הגמרא, בסדר, אלא מעד אתנן, בוא אני אביא לך ראיה אחרת. היבמה לא תחלוץ ולא תתביבם עד שיהיו לה שלושה חודשים. כיוון שההתחלה, סופו מעיד על תחילתו, אז אנחנו מקצרים, אנחנו עכשיו לא לומדים מסכת יבמות. אנחנו מדברים על הפרינציפ. ברמה העקרונית אישה שמת בעלה והניח אותה בלא זרע של קיימה, אז אנחנו אומרים שכדי להקים שם לאחיו, על אף שבקרון אשת אח ואיסור קראת, אבל כדי להשלים שם לאחיו יש מצווה, להקים שם בית לאחיו. אותה יבמה, כשמת בעלה, היא לא יכולה מיד להתייבם או לחלוץ. להתייבם הרבה יותר קל להסביר, כי אנחנו חוששים שמה היא מעוברת. אם היא מעוברת, אז יש פה איסור של קראת. אז צריך להמתין שלושה חודשים, שזה זמן של יוקר הולד. מה? כמה שנה? שנה? ייבם בפועל. טוב? הבנתי. זאת אומרת ככה. כן? זאת אומרת ככה. לענייננו, בארץ ישראל לא נותנים לייבם, אתה יודע. לא עפה בתימן. לא היה בארץ. לא היה בארץ. כי אני הייתי באיזה חליצה אחת של תימני בארץ, והרב אומר לו שם, אתה לא רוצה לחלוץ אותה, אתה לא רוצה לייבם אותה, תגיד מה אין יבמי, לא רוצה, מה אני כן רוצה, אתם לא נותנים, אומר לו לא, אחרי שיר, אני כן רוצה, והרב אמר לו שצריך לנקות את הרגל, כדי לפתוח שאין לכלוך, שלא יהיה חציצה, אומר הרב שטפתי את הרגל, אומר לו בסדר, אבל אנחנו צריכים לראות, אני אומר לרב, שטפתי את הרגל, אין כלום, אומר לו הרב, בסדר, אבל אנחנו צריכים, אני אומר לרב, שטוף, אין שום בעיה. אולי כן, אני רוצה, אתם לא רוצים. אבל אנחנו נוהגים שלא מייבים. כן. מה? בסוף הסתדרו. למה יצא שאלה? לא עוד סיפורים, פה בפתח תקווה. למדנו בתורה ארץ ישראל וצריך 10 ליבום. כדי לחלות צריך 10 אנשים. אז קראו לאברכים לבוא להשתתף. מה? נגיע בעזרת השם, לכן אמרתי היום עומדים מסכת עירובין. ובסייעתא דשמיא במסכת יבמות נראה למה אנחנו לא רוצים לייבם. מה התקלות שיש בדבר. בכל אופן הנוגע לענייננו, לייבם מילתא דפשיטא הוא לא יכול לייבם. החידוש זה החליצה. והגמרא במסכת יבמות כבר דנה, אז למה שהוא לא יחלוץ לה? מה אתה טוען? יכול להיות שיוכר הוולד. אז הוא לא חלץ לה. אלא מה? יכול להיות שיהיה וולד, וצריך גם להמתין לראות אם באמת הוא וולד של קיימא. אז אחרי זה הוא יחלוץ עוד פעם. איפה בדיוק הבעיה? ואם אין וולד, אז היה חליצה. אז הגמרא שמה אומרת, כי זה נפקא מינה לגבי כהן. כי יש דין שמדרבנן כהן, שחלצו לאישה, לא יכול לקחת אותה כמו גרושה. חלוצה אסורה לכהן. עכשיו, ברגע שחלצו לה, יבואו לחשוב שמותרת חלוצה בכהן. מה יעשו? אז יש דין, צריך הכרזה. צריך להסתובב בעיר ולהודיע שכל החליצה הייתה חליצה בטעות, ולכן הכהן רשאי לשאת אותה. אבל אנחנו חוששים שמה יהיה כהן שראה את החליצה או שמע על החליצה, ולא שמע על הקרוב. ואז יבואו לידי מכשול. אז לכן באו ואמרו, לא חולצת, לא מתייבמת. בנוסף, וכן שר כל הנשים, אישה סתם, ועלינו ללכת, התעלמנה, התגרשה. אנחנו באים ואומרים, לא ינשאו ולא יתערפו, עד שיהיו להם 3 חודשים. אחד בתולות ואחד בעולות, אחד אלמנות ואחד גרושות, אחד ארוסות ואחד נשואות. המסר. ברמה העקרונית בכל אישה מחפת לי אם היא תנשא או לא. הבעיה היא בגלל שיכול להיות הרבה תקלות. מעבר לתקלות של בן שלי, בן שלה, חייב לזון, לא חייב לזון, יש גם בעיות הלכתיות, למשל אשת אח וכדומה. אז כדי למנוע כל מיני איסורים כפי שיבואר בהרחבה במסכת יבמות, סובר תנא קמא שכרגע לא מבורר לנו מי הוא, אבל סובר תנא קמא, ומה החידוש? אחד אחת כזאת היא אפילו שהיא מת לבעלה בתקופת האירוסים, ואני יודע שהיא נכנסה בתורת בתולה, אז מה יכול להיות? גם היא צריכה להמתין 3 חודשים, לא פלוג. למה? ואפילו אם היא מת בעלה בתקופת האירוסים, אתו נישואים וכולי, אז באו ואמר רב מאיר, אנחנו אומרים 3 חודשים. רב יהודה אומר, נשואות יתערסו והרוסות ינסו. בא רב יהודה ואומר, אישה נשואה אין לה בעיה לקבל אירוסים. צריך לזכור שבזמן הגמרא שלא כזמננו, אנחנו כדי למנוע מכשול מצמידים את האירוסים לנישואים. אנחנו עושים חופה, לפני החופה אנחנו עושים שטר אירוסים, וכדי להסיק אנחנו מקריאים כתובה ומיד עושים חופה. בזמן הגמרא קודם כל היה אירוסים, האירוסין הזה היה קניין, הוא קנה את האישה לאישה, חופה שזה קונסה לתוך ביתו, זה עשו, תלוי במה, אלמנה, בבתולה, 12 חודש, 3 חודשים, זמן כדי להכין סעודה, זה כבר בזמן השם מסכת כתובות. ממשיכה, ולכן אומר רבי יהודה, נשואות אין בעיה, אירוסין אפשר לעשות, נישואים חופה לא, וארוסות, שלא שייך שם שום בעיה של ולד, ינשאו. חוץ מהרופה שביהודה מפני שליבוגז בה, כי ביהודה כדי שיקירו היו מייחדים את החתן והקלה, ואנחנו חוששים שמה היה ביה, ולכן אנחנו באים ואומרים, לא, צריך שמה להמתין 3 חודשים. רבי יוסי אומר, כל הנשים יתערסו, חוץ מן האלמנה, למה מפני העיבול? אז זמן האבל, 30 יום שלא תתערף. חוץ מזה, אין שום בעיה לכל אישה לבוא ולהתערף. ואמרינן, רבי אליעזר לא עלה בי מדרש. היום אחד רבי אלעזר, הגרסה, לא בא לבית המדרש. אשכחי פגש לרב אסי, דאבקיים שהיה עומד. אמר לי, מה יאמור בבי מדרש? מה היום מתחדש בבית המדרש? אמר לי, אחי, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. אומרת היום מכלל, ביחיד הפליג עלי. אם אתה אומר הלכה כרבי יוסי, כנראה שזה היה תנקם, זה לא רבים, אלא יחיד. אומרת הגמר, אם כן בניחותה, והתניה כראיה, הרי שהייתה רדופה ללכת לבית אביה, עוד לא הקשנו שום דבר. הרי שהייתה רדופה ללכת לבית אביה. אישה כזאת היא שרגילה לעזוב הרבה פעמים את הבית ולבוא לאבא שלה בעיר אחרת. או שהייתה לה כעס עם בעלה, היא כבר כמה חודשים לא התייחדה איתו. או שהיה בעלה זקן שהוא לא יכול להוליד. או חולה שאין בכוחו להליד. או שהייתה היא חולה, רש"י אומר, ולא מקבלת תשמיש. או שהייתה עקרה. על סמך חזקה, 3 פעמים היא נישאה ולא היו לה ילדים, או שהיא זקנה, מסולקת דמים, קטנה, שלא יכולה להוליד, איילונית, לשון עין, דחר, לא יכולה להוליד, ושאינה ראויה לילד, היא שתתה קוף של הקרים, אבל אני יודע שהיא לא יכולה ללדת, או שהיה בעלה חבוש בבית האפורים, לא היה ייחוד, המפלת לאחר מיטת בעלה, תכף לאחר שמת בעלה, היא הפילה. זאת אומרת שאין לה עכשיו ילד במאה. כולן צריכים להמתין ג' חודשים, דברי רבי מאיר. זאת אומרת שהתנא קמא של המשנה מקודם, ורב מאיר שלא פלוג ותמיד צריך להמתין. רבי יוסי מתיר להרס ולהינשא מיד. למה לי? ואמרת רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. וקודם הבאנו אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי. למה רבי יוחנן צריך לומר הלכה כרבי יוסי? הרי אתה רבי יוחנן שנית הכללים. והכלל אומר, רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. אז בשביל מה צריך לומר הלכה? אני יודע לבד. זאת אומרת, אומר רב משרשיה, ליתה להני כללי. אומרת הגמרא, ומה קושיה? דילמה להפוקי מדי רב נחמן, אמר שמואל. דאמר הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. היה מקום לבוא ולומר שכיוון שפה זה הכל מכוח גזרה, ואנחנו סוברים שהלכה כרבי מאיר בגזרותיו, אז הייתי אומר שפה אולי אין הלכה כרבי יוסי. מדגיש רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי. אבל הכלל במקומו עומד. אומרת הגמרא אל המאה. בטריה. הולכים ליריד של נוכרים, ולוקחים מהם בהמה ועבדים ושפחות, בתים, שדות וחרמים, וכותב ומעלה בהנחאות שלהם מפני שהוא כמציל מידם. ברמה העקרונית יש לנו בעיה. יריד של נוכרים, היו עושים את היריד, יריד של נוכרים כרגע בארץ ישראל, אותו יריד, זה היה נעשה ביום אידם. ביום טף שלהם, היו עושים יריד. נו, אז מה זה קשור אליי? הבעיה היא שכשאתה קונה אצלו, הבעיה לו יום של ביזנס טוב. אם היה ביזנס טוב, הוא יבוא בערב, אחר הצהריים, לאלוהים ויגיד לו תודה. למה? הנה, בזכותך היה לי יום טוב. אז אתה כביכול גורם לו להודות באלוהים אחרים. אז זה אנחנו באים, אבל בהמה ועבדים ושפחות. לא, לא יודע. תשמע, יבוא ביום כזה, לא עשה שקל, אז הוא יבוא, אבל הוא יקלל. מה? יקלל. עם כל זה נכון, ועל זה כתוב שיש דין מיוחד לקנות בהמה עבדים ושפחות שהוא בעצם מביא אותם תחת כנפי ישראל, או בתים, שדות וכרמים. א', רש"י מביא טעם אחד, מפני שהוא גורם להמעיט אותם, יש להם פחות אחוזה בארץ ישראל. אינמית, משום יישוב ארץ ישראל מותר לעשות את זה אפילו ביום אידם. לא זה בלבד, ואחרי זה הוא בא להרחאות, וכשהוא מגיע אצל הבית דין שלהם, אז הם אומרים, אתה רואה? אפילו היהודי הזה מסכים להודות בדבר. והתוצאה הזאת היא, זה בעצם לכאורה שוב גורם להם לשבח, מפני שהוא כמציל מידם, כי אם לא, מחר הוא יערער ויאמר לו, היו דברים מעולם. ואם היה כהן, וכהן אסור לו לצאת לחוץ לארץ, כי יש תומת ארץ העמים, וכהן אסור לו להתאמה בארץ העמים. מתאמה בחוץ לארץ, מתאמה בחוץ לארץ, מתי? לדונו לערער עמהם שוב, לצורך אחוזה בארץ ישראל, לצורך להוציא מידם מותר. וכשם שמתאמה בחוץ לארץ, כך מתאמה בבית הקברות. מותר לו גם להיכנס לבית הקברות. אומרת הגמרא, בבית הקברות צר כדעתך, תומה דאורייתא היא. יש לב לנפש לא יתאמה בעמיו, אלא בבית הפרט דרבנן. שדה שנחרש בקבר, ואמרנו שזה רק מדי רבנן מאסר, אז כדי לבוא ולדון עם הנוכרי, מותר לו. הוא מתאמה לישא אישה, מותר לו לצאת לחוץ לארץ כדי להתחתן, וגם מותר לו לצאת לחוץ לארץ וללמוד תורה. אמר רב יהודה, אי מתי? מתי אני אומר שהוא מתאמה ומותר לו לצאת בזמן שאין מוצא ללמוד? אבל מוצא ללמוד לא יתאמה. אם הוא מוצא רבה בארץ ישראל, אז אסור לו לצאת לחוץ לארץ, כיוון שהוא כואב. מה? אז אתה אומר שהוא לא מצא רבה בארץ. אנחנו מדברים שהוא לא מצא רבה בארץ. אם הוא מצא רבה בארץ, אסור לו. רבי יוסי אומר, אף בזמן שמוצא ללמוד נמי, ייתמה. למה? לפי שאין מין הכל זוכה אדם ללמוד. הוא מסביר רש"י, שכדי ללמוד תורה, אז יש רב שאתה מתחבר איתו, יש רב שמשנתו סדורה בפיו, שונה לתלמידיו דרך כלל, מדבר ברור, אז כיוון שהוא נמצא בחוץ לארץ, אז עדיף לו, כי בארץ ישראל הוא לא יכול לקבל. ואמר רב יוסי, מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן, צידן בחוץ לארץ. והוא היה כהן, והוא נטמע, אבל הוא הלך ללמוד תורה, ועל זה, ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. ולמה לי? ואמרת רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. זאת אומרת, שלית, לאן אקלה לי, אבל אני זקוק למאירה מפורשת, למה? אומרת הגמרא, אמר רבי יצטריך, פלקד אתה חמינה הנמילי במתניקים, אבל בברייתא אימה לא, כמה שמלן. הכלל הזה נכון למשנה, כי המשנה היא מדויקת. אז כל מקום שתמצא רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, רבי יוסי ורבי מאיר הלכה וכו'. אבל כשמדובר כנגד ברייתא, בברייתא לפעמים לא היה דיוק, ויכול להיות שמה שנאמר בשם רבי יהודה זו שיטת רבי יוסי, ומה שנאמר בשם רבי יוסי זו שיטת רבי יהודה. אז אם אתה תעבוד בכללים, אתה תבוא לידי מכשול. אז פה היה צריך רבי יוחנן לבוא ולומר לך שברייתא זו היא מדוקדקת, והלכה כרבי יוסי מכוח הכללים, לא נגד הכלל, אלא מכוח הכלל. כאן רבי יוסי זה רבי יוסי, ולכן הלכה כמותו. אומרת הגמרא, אלא אחי כאמר. אז אני לא מוצא סייעתא לרב משרשיא. רב משרשיא אמר, ליתא לאן הוא כללי? הני כללי, לאו דברי הכל נינו. והרב לקלי לאן היא כללי? אין אחינם, יש כללים, אבל רב לא לומד אותם. רבי יוחנן, דבק בך. זאת אומרת, שלפי מסקנת הגמרא, עליבא דרבי יוחנן, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. רבי מאיר ורבי שמעון, או נתחיל, רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. רבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. רבי שמעון ורבי מאיר תיקו. רבי שמעון ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. רבי עקיבא מחברו הלכה כרבי עקיבא. רבי מחברו הלכה כרבי. רבי יוסי מחבריו הלכה כרבי יוסי. וכל זה עליבא דרבי יוחנן. והאם יש מקום לחלק בין משנה וברייתא? מחלוקת בין הפוסקים. האם באמת כל הדין הזה שרבי יוחנן נאמר רק במשנה, אבל בברייתא אני לא סומך, או לאור תירוץ הגמרא גם בברייתא, כל זמן שלא נאמר אחרת, הכלל במקומו עומד. ומכיוון שאנחנו לא נספיק את הסוגיה הבאה, אז רק נזכיר על מה היא מדברת. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חפצי נוכרי אין קונים שביתה. נוכרי, החפצים שלו לא קונים שביתה. זאת אומרת שאם יבוא יהודי וירצה להוליך את החפצים האלה 4,000 אמה, כי הוא עשה עירובי תחומים, אין בעיה. כי גוי לא קונה שביתה. למען, שואלת הגמרא, לפי מי זה הכלל הזה? הנה, אם עלי רבנן למדנו לפני יומיים מחלוקת רבנן ורבי יוחנן בן אורי. רבי יוחנן בן אורי אומר, חפצי הפקר קונים שביתה. לפי רבנן, חפצי הפקר אינם קונים שביתה. הנה, אם עלי רבנן פשיטה, השתה חפצי הפקר שאין להם בכלל דלת לו בעלים. אין קונים שביתה. חפצי אנוכי דהית לו בעלים מבעיי. הרי אנוכי הזה יכול ללכת מחוץ לתחום. אז אם במקום שאין בעלים אי אפשר לקנות שביתה, אז במקום שיש בעלים, והבעלים הולך מחוץ לתחום, אז ודאי שלא קנו שביתה. אומרת הגמרא, אלא להעליבא דרבי יוחנן בן אורי, וכמה שמלן, אימא דאמר רבי יוחנן בן אורי, קונים שביתה למי לחפצי הפקר, דלת לו בעלים, אבל חפצי אנוכי, דהית לו בעלים, לא, בעזרת השם נחבור על זה מחר ונראה את קושיות הגמרא.